טופקאסט, פודקאסט בנושא ביטוח, פיננסים וצרכנות נבונה.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 3 בעונה השנייה של פודקאסט מבית טובי צרכנות לביטוח. אני חנן קנן, לצידי עמרי אדרי, מארחים היום חבר יקר, גיא שדה, סוכן ביטוח מקבוצת שדה סוכנות לביטוח. נעים מאוד.
אהלן גיא, מה קורה? איזה כיף שבאת.
אהלן טובי.
לחיים.
מה העניינים?
לחיים, ברוך הבא.
איזה כיף להיות פה, טוב לראות אתכם, כמו תמיד.
איזה כיף. טוב, גיא, מה?
מה קורה?
הכל בסדר?
הרוב טוב, הרוב קובע.
גיא, תספר לנו מה זה קבוצת שדה.
וואה.
כמה מילים, לא עכשיו, אתה יודע.
קבוצת שדה סוכנות ביטוח. למעשה זה כמה סוכנויות ביטוח שהן בבעלות משפחתית שלנו. אני אגב דור שני לסוכני ביטוח. הסוכנות קיים כבר 40 שנה. וקבוצת שדה, בעצם לקחנו את כל הסוכנויות האלה, שמתמחות בעיקר בתחום האלמנטרי, רכבים, דירות, עסקים, סיכונים מיוחדים. ומתאגנו את זה תחת בית אחד, קורת גג אחת, גם כדי שיהיה נוח תפעולית, וגם שיהיה ללקוח בסוף יהיה...
הם היו סוכניות נפרדות לפני כן?
סוכניות נפרדות, חברות נפרדות, הכל פעילות נפרדת, יש שם...
וכולם כאילו משפחה?
כן, חלקם היו בעלות משפחתית, חלקם אנחנו קנינו עם הזמן, ואז איחדנו את הכל תחת קורת גג אחת.
יפה. ומי בעסק? אתה לבד או ש...
העסק היום מונה... אנחנו 14 איש. אני ואחי, שי, שותפים בעסק. אבא שלי הוא זה שייסד את העסק והקים אותו. לימים החליט שהוא הולך להיות עורך דין.
זה כאילו קורה הרבה.
תלוי את מי שואלים. לא מכיר הרבה אנשים שבגיל 55 החליטו לעשות הסבת מקצוע
ולעזוב את זה. לא, אם יוצאים מזה באמצע הדרך כזה, אז העורך דין זה כזה... במודה.
הוא בחור הרפתקן. אם אתם רוצים, תערכו אותו פה בפודקאסט, יהיה לכם פה פרק של 7 שעות.
לברמת הסוכנות, אני מהיכרות אישית שלי יודע שהסוכנות היא באמת מתעסקת בהרבה תחומים, תחומים גם מורכבים, שלפעמים סוכנים אחרים בוחרים פחות לגעת בהם. הייתי שמח שתספר לי טיפה על כמה מוצרים שיש לכם, משהו מיוחד, במה אתם יותר מתעסקים, או אתה באופן אישי מתעסק.
תראה, הסוכנות שלנו, כמו שאמרתי, נקראת קבוצת שדה, והסלוגן זה צומחים יחד איתך, מתוך איזושהי אמונה שבאמת ללוות את הלקוח ולהיות לצידו ברגעים החשובים באמת. אני לא אומר את זה כאיזושהי סיסמה. בסוף, בין אם הלקוח קונה עכשיו את הרכב הראשון, פעם ראשונה לוקח משכנתא או פותח עכשיו עסק פעם ראשונה, ובין אם זה רשת של מסעדות או עסק מאוד מאוד גדול, אני רוצה להיות שם בכל רגע מכריע וללוות אותו, ואם אפשר אז בכמה שיותר נקודות. וזה מה שאנחנו מאמינים בו. שזה המוטו של הסוכנות, אז אתה חייב לדעת לתת גם פתרונות שהם לא פתרונות מדף, לא רק ביטוח למשרד וביטוח לדירה וביטוח לרכב, אלא אתה צריך לדעת גם לתת מענה לדברים קצת יותר מורכבים, כי אם אתה לא תהיה שם, מישהו אחר יהיה שם.
ואם מישהו אחר יהיה שם, יכול להיות שכל הדברים האחרים
ואם מישהו אחר, בדיוק, ואם מישהו אחר יהיה שם, אז כנראה שגם יתר הדברים יהיו אצל מישהו האחר. ומתוך זה בעצם נולד אצלנו התחום של הסיכונים המיוחדים, שזה תחום שאותי באופן אישי מאוד מאוד מעניין. סיכונים מיוחדים, למי שלא יודע, זה עוד איזשהו תחום בביטוחים העסקיים. זה כולל בתוכו את ביטוחי הסייבר, אחריות מקצועית, חבות מוצר, דירקטורים, קבלנים.
מה זה ביטוח סייבר? בוא תספר למי שלא יודע איפה זה פוגש את הלקוח.
אז תראו, קודם כל, עולם הסייבר, אני חושב שזה משהו שהוא כבר... בעבר זה היה איזשהו מונח הייטקיסטי כזה, שאנשים לא ממש ידעו על מה מדובר.
זה נשמע מרתיע כזה, כאילו, אני לא... סייבר אני לא צריך.
כן, בדיוק. אז גם את זה תכף אני... גם את זה אני תכף אפריח. אם בעבר זה היה איזשהו מושג הייטקיסטי כזה שאנשים לא בדיוק יודעים, לא בדיוק מבינים, אז אני חושב שבשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר מתקפות ומקרים, אם זה שירביט, אם זה אתר אטרף, אם זה מעייני הישועה, הלל יפה. זאת אומרת, זה דברים שכבר לא שומעים עליהם.
מה זה מתקפות? מה שפורצים לאיפה?
אז עולם הסייבר היום זה עולם מאוד מאוד רחב, ובגדול ההגדרה שלו זה פעולה זדונית שנעשתה על מערכות בית העסק. אם אני עכשיו, בצורך העניין, יש לי חנות, מקולת, ובאתי בבוקר, ופתאום מדליק את המחשב, יש לי, כל הרשומות שלי מנוהלות בקופה רושמת, מדליק את המחשב ומסך כחול, הודעה, אם אתה רוצה את המידע, תשלם כופר, שני ביטקוין, שלושה ביטקוין, 10 ביטקוין, לארנק דיגיטלי ככה וככה, בשביל לקבל את המידע. אם לא תשלם, אנחנו נמחוק את המידע ושעון מתחיל לרוץ.
זה בגדול. במידע.
או שאנחנו נשתמש במידע, במקרים, כן, במקרים שעסק מחזיק במידע.
היינו את זה אגב בשירביט.
נכון.
התחילו לפרסם תעודות זהות.
בדיוק, שירביט זה ממש מקרה, אולי האירוע סייבר הכי מפורסם שיש היום, שקרה עד היום בישראל. אחד הדברים שאנשים עדיין לא מבינים לצערי בעולם הזה של הסייבר, שביטוח סייבר זה כבר לא איזשהו מותרות, זה כבר לא טוב, אם יש לי תקציב אז אני אעשה, ואם יש לי ככה... טיפה קראתי, אז אני אתעמק בזה. לא, ביטוח סייבר היום, אם אתה שואל אותי, אני כבעלים של סוכנות ביטוח, הרבה יותר מדאיג אותי שמחר חלילה ייפלו עליי מתקפת סייבר, מאשר שיישרף לי המשרד.
איך זה מגן עליו הביטוח?
אז קודם כל, ביטוח סייבר, בשונה ממה שאנחנו מכירים בביטוחים הקונבנציונליים היום, שנשרף לך עסק ואתה מקבל, במקרה הטוב, מקבל תשלום מחברת הביטוח, בפוליסת סייבר זה שונה. זאת אומרת, גם יודעים לשלם אם צריך, אבל לפני זה, חברת הביטוח בעצם מעמידה לך צוות שלם לניהול האירוע. בסוף, כל הסוד באירועי סייבר זה לנהל את האירוע. כלומר, תחשבו עכשיו...
נהל את האירוע זה כאילו מסע ומתן עם ה...
נהל את האירוע, תראו, מתקפת סייבר זה לאו דווקא חייב להיות אירוע של כופרה. של עכשיו הצפינו לי את המידע, ועכשיו בוא תשלם כופר. אירוע סייבר זה יכול להיות גם מתקפת דידוס, שעכשיו מציפים לי את האתר בפניות ומקריסים לי אותו. זה יכול להיות...
משבשים לך את כל היום של העבודה, או שבוע, או חודש, או...
כן, יכול להיות לי פישינג עכשיו. תחשוב שאתה לצורך עניין רשת פיצריות, ועכשיו גמר ליגת האלופות, ובום, הפילו לך את האתר, מתקפת דידוס, ועכשיו אי אפשר להזמין יותר.
פסטת את הפיק, כן?
או הפסידו, או הפילו לך את המרכזייה עכשיו, בגלל שהציפו אותה בזיחות. זאת אומרת, זה דברים שגם אנחנו כסוכני ביטוח, ואנשים שרואים סיכונים ורואים מקרים כל הזמן, לא תמיד חושבים על זה. מי יחשוב על זה? ולכן, אז אירועי
לא סייבר... לא נעים לחשוב על זה.
נכון, ואירועי סייבר זה, הם יכולים להיות מאוד מאוד מגוונים, ופישינג, ואתה רואה הנדסה חברתית, ששולחים ללקוח מייל שנראה תמים, ונראה מאיזשהו דומיין שהוא מכיר, להעביר, לעשות עברה בנקאית, היה לי מקרה כזה לא מזמן, איזשהו עסק שאני מבטח, ומתקשר אליי הבעלים, אומר לי, תקשיב, מקרה שקרה, אומר לי, אנחנו עובדים עם איזשהו משק חקלאי, הם עובדים עם חול, עם אירופה, ויש להם איזשהו משרד עורכי דין שמייצג אותם בחול, והוא מקבל מייל מהמשרד עורכי דין, היי, אנחנו שינינו את פרטי חשבון הבנק, אלה פרטי חשבון הבנק, מבקשים מעתה ועלה להעביר את התשלום לפרטי חשבון כך וכך. עכשיו, המייל הגיע ממייל שהוא מתכתב איתו כל הזמן, זאת אומרת, אתה לא... חושד שמשהו פה לא נראה,
חפושת מקצועית.
זה דברים שקורים, ובאמת הם העבירו במשך חודשיים לאותו חשבון, ואחרי חודשיים התקשר משרד עורכי דין ואומר, מה קורה כאילו עם התשלום, ו...
שם התגלה.
זה התגלה. זאת אומרת, היום התחכום הוא באמת יוצא דופן, ואנחנו כל פעם רואים ומגלים דרכים חדשות שבאמת משאירים אותנו פעורי פה בעניין הזה. והנושא הזה של הסייבר זה באמת כבר נהיה איזשהו איום מאוד מאוד חזק.
אני אגיד לך מה, אני אמרת בהתחלה שכאילו פריצת סייבר או מתקפת סייבר זה, היא הרבה יותר חמורה מזה שנשרף לך עסק. אני רוצה לחדד את זה לצופים, כי בסוף, באירוע שריפה לעסק, יש כאילו, אתה יכול לאמוד את המקסימום נזק, פחות או יותר. בסדר, אתה יודע, עכשיו יש לך עסק, יש בו ציוד של סתם דוגמה 200-300 אלף שקל, יש לך את השכנים שגובלים איתך, יש שריפה, בסדר? אתה יודע מה אתה מפסיד, ואתה יודע על מה אתה מבוטח, בסדר? באירוע סייבר זה יכול להיות unlimited. כאילו, כל שעה או כל דקה שעוברת במתקפה, אז כאילו שולפים עוד שפן ועוד שפן ועוד שפן ועוד שפן, וכאילו הנזק הוא יכול להיות כל כך גדול, שהוא גם לפעמים לא בר תיקון. אנחנו גם רואים חברות לא ננקוט בשם, שכאילו היו צריכים גם אחרי המתקפה למכור את עצמם. כאילו, מכרו את העסק.
בדיוק. אני אגיד לך יותר מזה, אם לקחת את הדוגמה של השריפה, או של פריצה לעסק, או של הצפה, נזק טבע, כל נזק שעכשיו ניקח, בסוף, לכל נזק הזה יש לו התחלה ויש לו סוף. זאת אומרת, אם נשרף לי העסק, אז
הסוף
הגעתי ידע. כנראה אחרי שהשריפה נגמרה, וזהו, האירוע נגמר, עקרונית. יש שיקום, יש עכשיו ללכת ולשחזר ולעשות עכשיו, יש עבודה, אבל בסוף האירוע כאירוע נגמר. באירוע סייבר, אתה אף פעם, זאת אומרת, כל עוד אתה מנהל את זה לבד, אתה לא יודע איפה אתה נמצא, האירוע נגמר, יש לי עדיין פורצים במערכת, איפה המידע, באמת פרצו, אני צריך לשלם כופר, לא צריך לשלם כופר. אני אתן לך דוגמה, דיברנו מקודם על העניין של הניהול אירוע. בסדר, היה לו מזמן פורסם על איזושהי רשת מסעדות, אני לא אזכיר את השם, שחוותה פריצת איזשהו אירוע סייבר, ונגנבו שם פרטי אשראי של 500,000 לקוחות, משהו, זה מספר הזוי, אוקיי? עזבו שאחר כך באמת קצת יותר ירדו לרזולוציות והבינו שזה לא באמת, לא כצעקתה, וזה לא, הפריצה היא לא מה שחשבו ולא מה שאמרו, ובסוף זה דרך איזשהו ספק חיצוני של הסליקה. אבל בסוף...
היה אירוע.
היה איזשהו אירוע שאותו ארגון צריך להתמודד איתו. ובאים בבוקר עובדים וספקים ולקוחות שחושבים שהפרטים שלהם דלפו, ובעלי עניין בחברה והנהלה ודירקטוריון, ואתה צריך לספק להם תשובות על משהו שאתה בעצמך לא מבין איפה אתה נמצא.
פה נכנס את חברת הביטוח ואתה כסוכן ביטוח.
ופה נכנס באמת העניין הזה של הביטוח סייבר, שזה שוב איזשהו מוצר שהוא מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים. כי לצורך העניין רגע נדמה איזשהו אירוע סייבר, אותו ארגון מגיע בבוקר ומגלה שהיה איזשהו אירוע, מרים טלפון למוקד של חברת הביטוח שאותו ש...
מרים טלפון אליך קודם כל.
כן, כמובן לסוכן הביטוח, מחברים ביחד, עולים מול המוקד חירום של חברת הביטוח, ומשם והלאה כבר מוצמד לו צוות שמנהל את האירוע, זאת אומרת מגיעים צוות IR, שזה כל ההתערבות הראשונית של מומחי אבטחת מידע, שזה החברות, אנחנו בסוף אומת הסייבר, ויש לנו את החברות
המובילות. חברות הקצה, מה שנקרא.
ובדיוק, חברות הביטוח בעניין הזה לא חוסכות, מביאות באמת המומחים הגדולים ביותר שמגיעים לך לעסק, וקודם כל מבינים מה האירוע, והאם כרגע, מה שנקרא, האתר חם או קר, אם עדיין יש פורץ במערכת, וקודם כל מטפלים בפרצה, לסגור את הפרצה. ואחרי שמטפלים בפרצה, מבינים את היקף הנזק, וכמה מידע דלף, ואם דלף, והרבה פעמים גם רוצים להבין אם יש לנו עסק. בסוף צריך להבין, אירוע סייבר שקורה לעסק, זה לא כי מישהו החליט עכשיו ליפול על עסק ספציפי. הם בסוף זורקים איזושהי רשת מאוד רחבה ותופסים, משהו בסוף נתפס.
כן.
זה עסק מבחינתם. ואגב, יש קבוצות תוקפים, ואותם מומחי סייבר גם יודעים לזהות, יש קבוצות תוקפים שגם הם לא רוצים לפגוע בשם שלהם. זאת אומרת שאם הם עכשיו ביקשו כופר מסוים, ושילמת להם את הכופר, אז הם גם ישחררו לך את המידע. זאת אומרת, ברוב המקרים משחררים את המידע.
שנקרא, בוא נגמור את האירוע פה.
כן, כדי בסוף, בפריצה הבאה שהם יעשו, רוצים שמישהו ישלם להם.
כן, כן, לא לחשוף את עצמם.
בדיוק, אם יצא להם שם שהם לא משלמים, אז בפעם הבאה כבר לא ישלמו להם, ומה שנקרא, הלך העסק.
אני אגיד לך, מה שאני רוצה לקחת את זה, זה ברמת הלקוח, אוקיי? שומעים אותנו ורואים אותנו, סביר להניח גם לקוחות שלנו וגם לקוחות שלכם. אני רוצה שנדגיש להם שמתאים לכל לקוח, לא מתאים לכל לקוח. לפי הנתונים שאתה אומר פה, כל בעל עסק שיש לו דאטה או רשימת אנשים או על אחת כמה וכמה אמצעי תשלום של אנשים ופרטים יותר אישיים, חייב את זה.
תראה, אני, זה שאלה שלך היא מצוינת ואני אגיד לך למה, כי אחת השאלות ששאלתי את עצמי כשהתחלתי לנבור בתחום הזה של הסייבר זה, בוא רגע נבין מי לא רלוונטי לעולם הסייבר, אוקיי? אז אמרתי, בוא ניקח רגע את התחום של המאמני כושר, בסדר? אני במקרה נשוי לאחת כזו. אתה אומר, מאמן כושר, אירוע סייבר. מה, זה בסוף, יש לו סטודיו, או מאמן בפארק, או משהו כזה. מה יכול להשפיע עליו אירוע סייבר?
נכון.
אבל אז אתה מגלה שלצורך העניין, כל מאמן כושר, לפני שהוא מתחיל, מי שמתחיל להתאמן אצלו, הוא חותם לו על הצהרת בריאות. עם הצהרת בריאות הזאת...
מצלם אותו.
מצלם אותו, תמונות לפני אחרי, אבל זה איתך הדבר הכי בסיסי, הצהרת בריאות. הצהרת בריאות הזאת בסוף היא מחר הולכת ומטיילת איפשהו בדארקנט, אותו מאמן הוא בבעיה. זאת אומרת, היום אין... אין היום באמת עסקים, אולי סנדלר, שלא עובדים באיזושהי צורה בחיבור דיגיטלי או בחיבור אינטרנטי.
הקטע פה הוא בעצם הסיכון, קודם כל, לפני הכל, במאגר לקוחות שלך, שיפרוץ החוצה. ובעצם, כאילו, כל עסק מחזיק בדרך כזאת או אחרת מאגר לקוחות, שבעצם בזמן מתקפה, הסיכוי שהוא יצא החוצה, ואז כל הלקוחות שלך חשופים, וכל המידע שלהם נחשף. ופה בעצם מתחיל התהליך של, של הכי קריטי בנושא הזה. ושם בעצם, כי בסוף, תראה, בסוף פוליסת סייבר, יש אבא ואמא, שזה חברת הביטוח שהיא צריכה לשלם את הכסף. בסדר? שאלה כמה היא תשלם. בסוף היא תשלם. עכשיו, אני מתחבר למילים שאמרת, שהם מחזיקים את הצוות הטוב ביותר, והחברות הטובות ביותר לנהל את האירוע הזה, כי בסוף גם האינטרס שלה לשלם כמה שפחות, ולסיים את האירוע הזה מהר. עכשיו, זה לא רק לשלם לכופר, זה גם לפצות את הלקוח אם יהיה לו נזקים מסוימים. אז ככה שיש פה איזשהו אירוע שלקוח שהוא, לדעתי, אמרת נושא כזה או אחר, כאילו איזה סוג של עסק, אבל לדעתי, ברגע שאתה הגעת לאיזה מאגר לקוחות שהוא גדול, אתה לא חייב להיות עסק גדול, אתה יכול להיות עסק קטן עם מאגר לקוחות גדול, אני חושב שהביטוח סייבר זה משהו שאסור לדלג מעליו.
אני אגיד לך יותר מזה, זאת אומרת, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, ואני אפילו רגע אחזק את מה שאתה אומר. באוגוסט הקרוב, אוגוסט 25, הולכות להיכנס תקנות סופר מחמירות של הרשות להגנת הפרטיות. מי שלא יודע, הרשות להגנת הפרטיות בסוף זה איזשהו גוף שעד היום הוא היה איזשהו גוף שנמצא, ואתה מדווח לו במקרים שהיה אירוע, ומה שהיו עושים היו מדווחים בדיעבד, ואתה יודע, כל אחד מגמת את האירוע, איך שבא לו, ובודקים, לא בודקים, לא היה איזשהו משהו מוסדר. והיום, באוגוסט, הרשות הזאת הופכת להיות ממש גוף רגולטורי שהולך להיות עם שיניים. זאת אומרת, זה אומר שעסקים שמחזיקים במידע רגיש לא צריך להיות עכשיו מה הסוג דם שלי, אלא מספיק שיש את המייל שלי ואת השם שלי, זה כבר מידע רגיש. עסק שמחזיק במידע רגיש חייב שיהיה לו אחראי על הבטחת מידע ואחראי על הגנת הפרטיות, וצריך שהמאגר מידע שלו יהיה רשום. ואם המידע דולף, אז הרשות להגנת פרטיות, אתה חויב לדווח לה. מאוד מזכיר את מה שקורה באירופה, ב-GDPR. אתה חייב לדווח לה, והם באים ובודקים באמת את היקף הפריצה, ואם עשית את הדברים כמו שצריך או לא. זאת אומרת, עסקים יכולים למצוא את עצמם, נכנסים במאות אלפי שקלים, ויכולים למצוא את עצמם עם עיצומים של, לא נותנים לך להחזיק יותר מאגר מידע. תחשבו, חס וחלילה, עסק כמו שלכם, באה הרשות, עושה איזושהי ביקורת, אומרים לכם, חבר'ה, אתם לא עומדים בדרישות של להחזיק מאגר מידע, ולכן אתם לא יכולים להחזיק במאגר מידע.
מה זה אומר?
נגמר העסק. אתה לא יכול להחזיק את הרשומות שאתה מחזיק, נגמר העסק.
בדיוק.
ואנשים לא מבינים את זה, ואנשים לא מכירים את זה בכלל. עכשיו, אנחנו רצנו פה קצת קדימה עם האירועי סייבר, ומה קורה באירוע, ואיך נראה האירוע, וטיפה לנסות לתת איזשהו מידע, וטיפה איזשהו מושג לבן אדם. אבל אני חושב שאנשים היום לא מספיק מבינים בכלל את החשיפה. אני מדבר הרבה פעמים עם אנשים על הנושא, מעלה את זה, את הנושא של ביטוח סייבר, ואדם אומר לך, אני מוגן, יש לי אנטיווירוס, יש לי גיבויים. עכשיו, זה כמו שבערך,
אני יש לי קופת חולים.
זה כמו שאתה תגיד לי, אני נועל את הבית בלילה, ולכן אני לא צריך ביטוח דירה. או אני, יש לי ספרינקלרים בעסק, ולכן אני לא צריך ביטוח עסק.
יש לי קופת חולים, אני לא צריך ביטוח בריאות.
בדיוק, זאת אומרת, זה בדיוק שווה ערך לזה שתגיד לי את זה. תראו, יש איזה משפט שאומר, קו ההגנה לעולם ייפרץ.
נכון.
ואתם יכולים לשים את ההגנות הכי טובות, וגיבויים מפה ועד תאילנד, ואת האנשי מחשוב הכי טובים, בסוף אם מישהו יחליט ליפול עליכם ולפרוץ לכם לעסק, באירוע סייבר, הוא יפרוץ לכם לעסק, פרצו לפנטגון, פרצו לארגונים סופר מאובטחים, יכולים לפרוץ
לכל אחד. מצליח. תראה, אני רוצה לעבור באיזשהו מעבר חד, כן. דיברנו יפה, אני חושב, על כל נושא הסייבר. זה לא סוד, אנחנו חברי אקדמיה כולנו, של הפניקס, ושם בעצם נוצר החיבור. שם אני חושב שאנחנו הבנו שבעצם יכולים להיות גם, לעבוד באותם תחומים ולהיות גם חברים. מה חיבר אותך לטופביט?
מה חיבר אותי לטופביט? קודם כל, אני מאוד מאוד מעריך אנשים צעירים שהחליטו לצאת לעצמאות. תראו, אני דור שני, בעסק שקיים 40 שנה. יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, יש לזה את הקשיים שזה, יש לזה את הסוכריות שזה. ואני מאוד מאוד מעריך אנשים שהחליטו, שהיה להם שיחה על הביטוי את הביצים, לקום בבוקר ולהגיד, אני יוצא מהאזור נוחות, ואני בוחר במודע לקום כל בוקר למלחמה. כי מי שלא יודע, להיות עצמאי זה לקום כל בוקר, להשחיס את הסכין.
אנחנו קודם כל עצמאים, אחר כך סוכנים ביטוח.
בדיוק, לשים אותם בין השיניים, ויאללה, ולקום למה שמצפה לי. אבל זה קודם כל, אני מעריך אנשים כאלה.
תודה רבה.
ושאני רואה אנשים כמוכם, שפתחו באמת עסק לתפארת, וזה לא רק בגלל הגודל, אלא זה בגלל החשיבה. זה בגלל הצורה שבה אתם מסתכלים על דברים, הצורה שבה אתם חושבים קדימה, הצורה שבה אתם לא מפחדים לעשות. ואני בטוח שגם היו הרבה טעויות בדרך. אני בטוח שהיו הרבה סתירות בדרך והרבה נפילות בדרך, ועדיין זה לא הרתיע אתכם. ואני רואה את ה... קודם כל, כמה סוכני ביטוח אתם מכירים שיש להם פודקאסט? אני לא מכיר הרבה, ואני מכיר הרבה סוכני ביטוח.
עונה שנייה.
עונה שנייה. וכמה סוכני ביטוח אתם מכירים שהם ממותגים בצורה הזאת, זאת אומרת, זה הדברים הקטנים, זה הדברים הקטנים והשיתופי פעולה, זה אני מדבר איתכם ברמה המקצועית. חוץ מזה שלא משעמם איתכם אף פעם, אתם יודעים, תמיד...
משעמם וגם כיף.
תמיד מועבטים.
אז באמת, זה באמת בהקשר לשיחה שאנחנו עושים פה היום והמפגש שלנו. אז לפעמים אנחנו נפגשים כמועבט, לפעמים אנחנו בשיחה יותר רצינית ומרתקת כמו עכשיו, כי אני בטוח שהרבה מאוד אנשים ייקחו מהשיחה על הסייבר לפחות משהו קטן, ואם יצאנו אפילו עסק אחד בזכות זה, הרווחנו.
הלוואי.
מפגש עסק גדול. ולפני שנסיים, רציתי באמת שנתעסק באיזשהו תחום שכן דיברנו עליו בפרקים הקודמים עם סוכנים אחרים שהיו לנו, אבל מהנישה שלך, טיפה תספר לנו איך זה להיכנס. דיברת עלינו שבנינו בעשר אצבעות והקמנו והתחלנו את העסק. לך היה אתגרים לא פחות קשים. איך זה להיכנס לעסק משפחתי? לקבוצה משפחתית, לא לעסק משפחתי. איך זה להיכנס ואיך הצלחת להגיע למצב שמצאת את המקום שלך עצמך? ככה משהו קטן לצופים שלנו.
טוב, אז קודם כל אני אתחיל ואגיד שאני בעולם הביטוח לגמרי במקרה. אני בכלל הייתי בעיצומם, נקרא לזה, בהכנות לקראת לימודי אדריכלות, ולקראת המבחנים הסופיים אני נסעתי לאיזושהי חופשה קצרה במרכז אמריקה. אחי, שהיום הוא השותף שלי, התקשר, אמר לי, תקשיב, אחת הבנות אצלנו יוצאת לחופשת לידה ואני חייב שתבוא לעזור לי, זה היה אז חודש אוגוסט. הוא אומר לי, אני צריך אותך רק עד דצמבר, כמה חודשים. לא היה לי שום עניין ושום רצון ושום חשיבה להיכנס לעולם הביטוח, אבל שנקרא, קראו לי לדגל, אז באתי. ואני עדיין ממלא מקום באותו מקום.
צריך לציין שהכי המון שנים בעולם הביטוח, ודמות מאוד מרכזית.
כן, הכי פעיל מאוד בתחום, עושה הרבה גם למען קהילת הסוכנים, בין אם זה בלשכת סוכני הביטוח ובעוד כל מיני מקומות, כן, לחלוטין. עכשיו תראו, יש נטייה לאנשים לחשוב שכשאתה נכנס לעסק משפחתי אז מה שנקרא מגיעים אליך בכניסה עם איזשהו מגש מכסף ואומרים לך, הנה, בבקשה, הנה, כך, אלה המפתחות, בבקשה, בוא תתחיל לנסוע,
בוא תתחיל לבזבז גם,
בוא תתחיל לבזבז,
כסף בקופה, כנס,
בדיוק. אז לא כך הם פני הדברים. אני יכול להגיד לכם שאני הגעתי לעסק, אני לא מתבייש להגיד את זה, שהוא דשדש מכל הבחינות. עסק משפחתי קטן, מה שנקרא, מתגלגל מיום ליום. זה היינו אני, אחי, ועוד עובד וחצי בערך, זה מה שהיה אז הצוות. ואתה מגיע למקום, כמובן שאין שום איזושהי חפיפה או הדרכה או משהו, זורקים אותך ואתה תוך כדי תנועה ככה נופל וקם. ואתה מגיע למקום, אתה פתאום מגלה שאין איזשהם מנהלי עבודה מסודרים, אין איזשהו מוטו, זאת אומרת משהו מסודר, אז עושים את העבודה, מה שיש, קמים בבוקר וככה חוזר על עצמו. עכשיו אני לא הגעתי לשם בתור איזשהו ביג בוס, אני בהתחלה הגעתי ובקתי בולים על מעטפות, אז עוד היה מעטפות ובולים. זה היה התפקיד, ולאט לאט נכנסתי בעוד תחום אחריות ועוד תחום אחריות, וראיתי איפה המקומות שאנחנו פחות טובים בהם, ובצורך העניין אני מדבר איתכם על דוחות חידושים שאנחנו מחדשים ללקוחות, ואם לקוח חידש אז זה מרקר ירוק, ואם לא אז זה מרקר אדום. זאת אומרת, זה הרמה, אוקיי, זה הטכנולוגיה שהייתה. ולאט לאט בנינו איזושהי שפה משותפת, והכנסנו קצת יותר טכנולוגיה, ובנינו נהלים, ואחרי שטיפה הצבנו את הספינה, אז גם העזנו קצת, העזנו להעיז מה שנקרא, ולחשוב קצת אחרת. אני לא מצטער על רגע, כי כל הדברים האלה שעברתי והרגעים האלה שהייתי צריך ללמוד את הדברים בעצמי, ובלי איזושהי הדרכה צמודה, מה שנקרא, הצליחו לחספס אותי בצורה טובה, גרמו לי להבין מי אני ומה אני יודע ומה אני שווה. אני חושב שזה הבית ספר הכי טוב שאני קיבלתי. אני חושב שהיום הסוכנות, ואני אומר את זה בשיא הצניעות, היא סוכנות פורצת דרך בכל מה שקשור לניהול, לאסטרטגיה, לשימוש בדאטה, לירידה לפרטים, לחשיבה מחוץ לקופסה. אני גם לא מפחד לשתף את המידע הזה עם אחרים, ויש לי סוכנים וקולגות שיעידו שאני מאוד פתוח ומאוד שיתופי בגישה.
אנחנו יכולים להעיד.
כי בסוף, גם שאלו אותי, ולא פעם, תגיד מה, אתה לא חושש שיעתיקו אותך, שזה... יכולים להעתיק אותי מחר בבוקר, ואני יכול לבוא לטוביט, ויקח לי חודש, חודשיים, שנה, בסוף אני אוכל להעתיק את טוביט. אבל אני אף פעם לא יחשוב כמו טוביט, וטוביט אף פעם לא יחשבו כמוני, ואת זה אי אפשר להעתיק. אחר. אם אתה מאמין באיכות שלך ובערך המוסף שאתה יודע לתת ולהביא, אני חושב שאין לך מה לחשוש.
טוב, אנחנו רוצים לסיים. שאלה אחרונה שאנחנו סורים כמעט כל פוסטקאסט. תן לנו איזשהו מקרה ביטוחי, שלקוח הגיע לך מבועל, ובסוף אתה יודע, אמרת לעצמך, פתרת את הבעיה, ואמרת, טוב שאני סוכן ביטוח.
היו לא מעט.
אחד מהם.
היה איזשהו אירוע של... לא איזשהו נזק גדול, אבל זה, אני חושב שזה היה אחד הנזקים הראשונים שאני טיפלתי בהם כסוכן, זה היה ממש בתחילת הדרך. פנה אליי לקוח שעומד, היינו גם ביחסים, אנחנו עדיין ביחסים אישיים טובים, קרובים, והוא חובב את כל התחום של הרכיבה על אופניים, ויש לו אופניים מאוד 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 יקרות, 60,000 שקל, משהו משוגע. והוא נוסע יום אחד עם האופניים שלו בכביש 6, בדרך ביום שבת, בדרך לאיזשהו טיול, ועפות לו האופניים מהמתקן, ומיד אחריהם מגיעה המסעית שגם לא משאירה יותר מדי. פונה אליי, מטפלים בזה דרך הפוליס הדירה, ומקבל באמת, קיבל את הכסף די מהר, ועל הכיפק. אולי יומיים אחרי שהוא מקבל את הכסף, עוד פעם יום שבת, עוד פעם מתקשר אליי.
עוד פעם המתקן לא עמיד.
אומר לי, תקשיב, אתה לא מאמין. עוד פעם עפו לי אופניים מהאוטו. זה זוג שקניתי, הוא קנה אופניים עוד לפני שהוא קיבל את הכסף מחברת הביטוח, והוא אפילו לא הספיק להעביר לי את החשבונית, כדי שאני אבטח לו אותם.
טוב.
הוא פתח איתי את השיחה, בזה שאמר לי, תקשיב, אני יודע שזה הזוי מה שאני אספר לך, אני גם יודע שזה לא מכוסה, ותגיד לי מה אפשר לעשות. סיפר לי את הסיפור. אמרתי לו, תשמע, לא בטוח שזה לא מכוסה. יש איזה סיפור, לא ילאה פה את הצופים ברזי הביטוח, אבל יש איזשהו מושג שנקרא כינון אוטומטי בביטוח. וואנס קרה לך נזק אוטומטית, הנזק, הסכום ביטוח חוזר לקדמותו, ובעצם על הסעיף הזה, שאני גם לא יודע כמה סוכני ביטוח היו זוכרים אותו.
לא הרבה.
מכירים אותו.
או מכירים אותו, על הסעיף הזה, הבן אדם קיבל בהפרש של חודש, פעמיים, מחברת הביטוח, כעוד 60,000 שקל על האופניים. עכשיו, ביטוח אנחנו מדברים בקטסטרופות, ונכון, הוא לא היה נזרק לרחוב עכשיו עם או בלי האופניים, אבל זה הדברים הקטנים האלה שאתה אומר, כשאני עובד עם איש מקצוע, מה יכול לצאת מזה?
דווקא דוגמה מעולה, לפי דקה
מעולה. וכנראה של הכוח מן השורה שהעובד לבד.
היה מבטר על זה. היה מתקשר לסוכן, הסוכן היה אומר לו, אחי, זה לא מכוסה, מתרצל.
כן, במקרה הטוב, היה מתקשר לסוכן, או שהוא כבר מראש היה אומר, אני יורד.
או שמתקשר לביטוח ישיר, או חס וחלילה, לא כל חברה אחרת.
כן.
והיו אומרים לו, דבר עם שירות הלקוחות, ומשם זה היה מתגלה.
כן, אז אני חושב שאנחנו בסוף נמצאים בפרטים הקטנים. ושם...
יפה, סיפור יפה. תודה רבה, גיא.
תודה לכם שהזמנתם אותי, נהניתי מאוד.
באמת. היה מושלם, היה מצוין. שמחים לפגוש אותך תמיד. ובעזרת השם גם בעונה השלישית.
השלישית, ורק בדברים טובים. תודה.
תודה.